הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, שטח בי, נדלן ביהודה ושומרון. ממש לא מה שחשבתם. בהגשת מרב מילר, זאב אפשטיין ואייל תורג'מן.
שלום לכם, ברוכים הבאים, תודה שהצטרפתם אלינו לעוד פרק בפודקאסט שטח בי, מוטי קריסטל איתנו גם היום. תודה.
היי מירב.
תודה, תודה שבאת. סופר מעניין לנו איתך, אנחנו לא מצליחים לחסות הכל, אבל אנחנו ננסה. אייל תורג'מן, זאב אפשטיין כמובן, כאן.
שטח בי.
לפני שאנחנו שומעים ממוטי המון דברים על מסע ומתן וניהול ויישוב סכסוכים, אני חייבת רגע לשאול אתכם, דברים שגם דיברנו פה וגם בפודקאסטים אחרים, באיזה תנאי אתה כן מסכים לחלוקה לשתי מדינות, שני לאומים?
זה שאלה שהיא בעייתית, כי זה יגיד לך מומחה למסע ומתן. ברגע שאמרת את הדבר הזה, אז מפה מתחילים מסע ומתן.
ובשביל זה יש לנו את מוטי, אבל רגע, תשימו
תנאים. בעיניי, כל הדיון הזה לא רלוונטי. ברגע שיהיה לנו פה שוודים לידינו, אנחנו נשב ונחשוב על איזה, באיזה תנאים אנחנו מוכן לחלוקה. כרגע זה דיון שהוא לא רלוונטי, לא מעשי, אין לנו פה שוודים, אתה יושב פה מול אייסיס, זה כמו שתדבר עם אייסיס בעיראק בזה, ותתחיל שואל, תגיד לי, באיזה תנאים אתה מוכן לתת חלק מהעיראק לאייסיס? אתה לא מוכן, כי זה...
אז עוד 150 שנה, כשהם יהיו לא אייסיס, אלא לאום פלסטיני?
אני מוכן לשקול את זה. יהיה לא מוכן, אני מוכן לשקול.
טוב, פתחתי פה פתח למסע ומתן. רגע, אייל.
150 שנה זה באמת לא... זה גדול עלינו לחשוב עד לשם.
50?
אני לצערי לא יכול לשקר. אני לא יכול לשקר. לצערי, זה לא משהו שאני יכול לחלוק בו. אני לחלוטין חושב שהמדינה שייכת לנו, הארץ, האדמה שייכת לנו, אבל המדינה יכולה להיות שייכת לכמה גורמים. אפשר למצוא איזשהו פתרון, הם פה, לנו אין שום זכות מוסרית לגרש אותם מפה, בטח שלא לפגוע בהם פיזית. אבל זה כמו שחבר של הילד שלי בא אלינו הביתה. הוא יקבל אוכל, הוא יקבל יחס, הוא יקבל הכל, אבל בירושה זה הבית של הילדים שלי, מה אני אעשה? אני לא יכול לתת לו, אני כאילו, זה משהו שאני לא אשקר, אני אשקר אם אני אגיד שאני אתן לו.
מהנער עד הים.
אני חייב להגיד משהו
רגע, בוא נציג אותך.
כאיש מסע מתן.
אז זהו, אבל רגע, בוא נעשה איזה שנייה מסודר, אז נגיד שמוטי קריסטל, למי שלא מכיר, הוא עורך דין ומומחה למסע ומתן בניהול משברים, החל במשרד הביטחון ובמשרד ראש הממשלה, בצוותי המסע ומתן המדיניים, גם עם ירדן, גם עם הפלסטינים, 1994-2001. מי אמר שאתה פושר אוסלו?
אני אמרתי. והוא הביא עלינו, והוא הביא עלינו את אוסלו.
כן, אז הוא איש תעשיית השלום של ה-90s, אתה גם אבל מאוד מחובר למסורת ולמורשת הישראלית, היהודית. הנה, עכשיו אפשר.
אני לא אמרתי פושר, אמרתי הוא הביא עלינו את אוסלו.
לא, פושר זה הביא סיפור אחר שהוא סיפר לנו.
אני לא אמרתי את המילה
הזאת. מוטי, הבמה שלך, שמעת את ה...
לא, שמעתי, וכאיש מסע מותן, אני אומר, חבר'ה, יש פה מרחב הסכמה, יש פה זופה, זה אונח פוסיבל אגרימנט, אנחנו יכולים ללכת הביתה, רק צריך לסגיד...
אם אתה רוצה, חייב להגיד שזופה בטוח יש פה...
אבל סנו פה, אבל רגע, אתה צריך לתת פה רקע למאזינים שלא יודעים מה זה זופה, אז בוא.
זופה זה Zone of Possible Agreement, שזה הדבר הבסיסי ביותר, מרחב ההסכמה. עכשיו, הרוסים מאוד אוהבים את התפיסה של זופה, כי זופה ברוסית זה האחוריים, תחת. אז כאשר אתה אומר לרוסים שאנחנו חייבים למצוא זופה, אז הם מתים מצחוק, ושאתה אומר להם שצריך שהזופה תהיה גדולה ככל שאפשר, אז הם ממש מתים מצחוק.
איך אתה, אבל איך ברצינות, איך אתה רואה פה זופה? אני לא רואה כל כך.
כי תראו, השאלה היא באיזה קבועי זמן אנחנו מדברים. אחד הטיעונים המאוד חזקים שהיה לי אחרי קריסת תהליך קמפ דיוויד, היה איזה עליהום גדול, פרוס האינטיפאדה השנייה, ועל צוותי המסע ומתן, וכביכול, לא היה נכון לעשות את זה, אבל היינו צריכים להסביר בעצם מה היה שם, והתפתחה תעשייה שלמה, יש לי ארון ספרים שלם על הנרטיבים השונים, מהצד הישראלי, מהצד האמריקאי, ומהצד הפלסטיני, כמובן, מה היה שם. אז אחד הדברים שהסתובבתי בעולם ואמרתי, שכל עוד הרעיון המסדר, של הקהילה הבינלאומית הוא nation state, מדינת לאום, אנחנו הצענו לפלסטינים להקים מדינת לאום, והם דחו. למה אני אומר את זה? אני אומר את זה בהקשר של הדברים שאייל וזאב אמרו. יכול להיות שבעוד 150 שנה, הרעיון המסדר לא יהיה מדינות לאום. יכול להיות שיהיו פה קהילות. אמרת, נדמה לי, תעשיית השלום. תעשיית השלום הישראלית-פלסטינית, האירופים זרקו לאורך הרבה מאוד שנים, המון כסף בניסיון עקר, כושל, מיותר.
רגע, מישהו מקליט מה שאומר?
לנסות to put people together, לשים את האנשים ביחד. וכל מיני מפגשים בכל מיני מקומות קסומים באירופה, שהם כמובן מולידים שום דבר, מכיוון שזה אותם אנשים כל הזמן, מאוד משעמם. אבל במסגרת האירועים שלי כאיש מסע ומתן, יצא לי להיות אורח של תעשיית השלום בצפון אירלנד. גם שם, סכסוך מאוד. ואצלנו תעשיית שלום מאוד עשירה, כל אחד ישן בחדר לבד בבית מלון. העירים אין להם כסף, אז אני מוצא את עצמי ישן בחדר עם עוד שני עירים, שאני בקושי מבין את המבטא שלהם, וכמו ילדים במחנה מדברים, בחושך, אחרי שכיבוי אורות. ואני שואל אותם, תגידו לי, לאן כל זה? ואנחנו בשיא התפיסה של two state solution. ואמרתי, בהתנסות משהו על העירים, אמרתי להם, תראו, אנחנו יודעים לאן אנחנו הולכים, אנחנו צועדים בביטחה ל-two state solution. מה אתם? אתם, אז אחד מהם אומר, תשמע, אנחנו לא יודעים לאן אנחנו הולכים. אנחנו רק יודעים שאנחנו הולכים לעשות את זה בלי אלימות. וזה ה-good Friday agreement. אז אני אומר לו, מה זאת אומרת? הוא אומר לי, תראה, אנחנו לא יודעים איך תראה אירופה בעוד 20 שנה, בעוד 30 שנה. אולי זה לא יהיה מדינות לאום. אולי בלגיה תתפצל לשתי מדינות, אולי ספרד תתפצל ל-15 פדרציות, אולי האי הבריטי יתפצל ל-5-6 ואירלנד תתפצל. אנחנו לא יודעים. אנחנו רק יודעים שמה שלא יהיה, נלך לזה בלי אלימות. עכשיו, מאוד קשה לראות את הדבר הזה אצלנו, פוסט 7 באוקטובר כמובן. אבל בין זאב שאומר, אני מוכן לשקול בעוד 150 שנה, לבין אייל שאומר, אני לא יודע באיזה מודלים, אבל ברור שאף אחד לא הולך לשום מקום. אני חושב שיש פה הרבה מרחבי הסכמה. ואחת התקלות הגדולות של קמפ דיוויד ואוסלו, היו המון תקלות במסע ומתן, זה שלא הגדירו מראש בהסכמה מה התוצאה. הנוסחה של קמפ דיוויד, נוסחת הסדר הקבע בין הישראלים לפלסטינים, הייתה ידועה תמיד. אנחנו נותנים כביכול טריטוריה, ירושלים והסדר בנושא הפליטים, מה אנחנו מקבלים בתמורה? אנחנו מקבלים בתמורה end of conflict, סיום הסכסוך, נכון? אני אגלה לכם סוד שזה במסגרת הטעויות שעשינו בקמפ דיוויד. מעולם לא באמת הייתה שיחה על מה הם נותנים. לא במובן של הסדרי ביטחון וזה, אלא במובן הגדול של סיום הסכסוך.
מה, זה היה אמורפי?
זה היה אמורפי. לא רצו לדבר על זה. לא רצו לדבר על זה. רע מאוד, אני זוכר את עצמי, בדרך לקמפ דיוויד, אומר, רגע, רגע, אבל מה קורה עם הדבר הזה? כי הייתה לי איזו נוסחה מטומטמת כזאת. אנחנו נותנים ירושלים, נותנים טריטוריה, נותנים פליטים, ואנחנו קבלים end of conflict. אגב, אחר כך, כשאולמרט וציפי לבני נכנסו ועשו תחקיר מאוד מאוד עמוק על לקחי קמפ דיוויד, אז ה-end of conflict כבר הפך למשהו אחר, ל-finality of claims, לסוף התביעות. למה? כי הבינו שאין באמת שלום, במובן העמוק, וגר זאב עם כבש של שכנות טובה, אז ערוכו למשהו יותר אינסטרומנטלי, כמו אתה מקבל כסף מחברת ביטוח, אתה חותם מהדר תביעות, כי לא רצו, בצדק רב, שנחתום על הסכם עם אשף, ואז יבואו ערבי הגליל וערבי הנגב ויגידו, עכשיו אנחנו רוצים את הזכויות הקיבוציות שלנו, הלאומיות שלנו. זאת אומרת, אם אתה אשף הנציג של העם הפלסטיני, אז בבקשה תחתום שאחרי שקיבלת את קווי 67 פלוס מינוס, אין לך יותר תביעות. הם לא רצו לחתום גם על זה.
איך אתה מרגיש בשלב הזה? עוברות 8 שנים, אז החלום...
להם, אז למה נתת להם רובים? למה נתת להם שטחים? הם איך לקרוא לזה? לא קיבלתם כלום בתמורה. אני חייב להבין את הדבר. סליחה שאני זה. מתפרץ ככה. עזוב קווין דמבר. אני מדבר איתך על אוסלו. למה נתתם באוסלו?
אני אגיד לך.
לא, אני אומר, יש פה, תראה, באוסלו היו שתי גישות. ואני אומר את זה ממקום של, ראיתי את זה בפנים. הייתה הגישה הוויז'נרית של פרס.
זה הרומנטי.
הרומנטי שאפשר לחיות בשלום עם העם הפלסטיני, כי הם באמת באמת נגיד אשכנזים, ייתנו להם כלכלה, ייתנו להם רווחה, והם יפסיקו לשנוא אותנו.
זה מדהים שאתה אומר את זה, כי שזאב התפרץ עכשיו ואמר, אז התשובה שלי לזאב, זה בדיוק מה שקורה באירופה, בגלל זה הם נתנו להם. בדיוק כמו שהאירופאים מתייחסים למוסלמים שבאים אליהם, ואומרים, בסוף, אנחנו מאמינים ביכולת של הדבר הזה לחיות ביחד, והם יהיו נאמנים לבלגיה, או לאיטליה, או לכל מקום שאתה רואה באירופה. אני חייתי באיטליה כמה שנים, ואתה רואה...
זה
אותו, אני מרגיש שזה החלחול של... ופרס הוא חוד החנית של הדבר הזה היה. החלחול של להביא את תרבות המערב האירופאית,
אמת.
המאוד מאוד נאיבית, אמת, מאוד אמת. מאוד נאיבית, לשכונה מאוד אלימה.
אמת, אמת. זה, ועכשיו, אבל הייתה גישה שנייה, וזו הגישה של רבין. הגישה של רבין הייתה גישה מאוד מאוד ביטחוניסטית, אינסטרומנטלית, שאומרת, אני מבין שלאורך זמן אי אפשר לחיות פה שני עמים ללא הסדר מסוים. אני מרגיש, אגב, רבין, שרון, בדיוק אותו, אותה לוגיקה.
חד משמעית.
אני מרגיש מספיק חזק כדי לתת לזה סיכוי וניצחון. אני משקיע, אני מגדר את הסיכונים שלי. החלטה שלא רבין ולא שרון, זה הגיע מהמקום הערכי, הרומנטי, המחשבות על שלום. הנאומי שלום של רבין, זה היה מה שנקרא לחלוחית פרס מהמקום הזה. אבל רבין ושרון, אני עבדתי, התחלתי את הקריירה במשרד הביטחון אצל 94 אצל רבין. וזה יום אחד אני יוצא מדיון אצלו, ואני רואה את שרון נכנס פנימה, ואז הם היו הכי היריבים הפוליטיים נורא, ואז אני שואל את אליקים רובינשטיין, איך, מה... זה כמו שתראה היום את, לא יודע מה, את לפיד נכנס ככה בנונשלנט לארבע עיניים לנתניהו, אין סרטים כאלה. ואז הוא אומר לי, לא, שני הלוחמים השורשיים האלה, אוקיי? גם אריק שרון איש אדמה, וגם רבין איש אדמה, הם הבינו באמת את מגבלות החיים המשותפים עם עם ערבי ליד. האם הם אהבו? את הצד הערבי? לא. האם הם האמינו? לא. האם הם היו מוכנים לקחת את הסיכוי או את הסיכון? כן. עכשיו, זה מנהיגות. אפשר להתווכח.
אז הם התפקחו מהרומנטיקה, אבל גם זה לא הצליח.
הם התפקחו המציאות, רבין חטף את המציאות בפנים או בגב, תלוי איך מסתכלים על זה, שרון חטף את המציאות בפנים, עם האינטיפאדה השנייה, שניהם הגיבו בצורה מאוד, גם האינטיפאדה הראשונה שרבין נורא לשבור ידיים ורגליים, וגם שרון שחומת מגן היה מבצע שהותיר חותם שנים על הפלסטינים. עד היום, עד היום.
טוב מאוד, מה זה כנראה הפתרון בסוף, אתה יודע, לנצח ולהחזיק.
חבר'ה, המשפט...
בתור אחד שהשתתף במלחמה הזאת, כן? נכון. אישית.
תראו, יש...
לא דיברת.
סייב עריקת על היר חמו. אחד האנשים המאוד מאוד חכמים בעולם המסע ומתן, היה לו את היכולת לעבור בין הניהול מסע ומתן הערבי והמערבי ב- 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 בשנייה כזו. הוא תמיד היה אומר משפט נפלא, why Israel is not using the power of language instead the language of power. למה ישראל לא משתמשת בכוח השפה במקום בשפת הכוח? אני... שצמחתי בעולם המסע ומתן המדיני, ועוד לא דיברנו בכלל על העולם של מסע ומתן חטופים, חמאס, מחבלים, בני ערובה, אני יודע שאתה לא יכול להגיע להישגים אם אתה לא משתמש בשפת הכוח ובכוח השפה. החוכמה שאיבדנו אותה, אחרי שהלכו רבין ושרון, החוכמה להשתמש במהלכים צבאיים, עוצמתיים, שמשאירים שיתוק בצד השני, כי אנחנו חיים במזרח התיכון, ובאותו זמן להושיט יד, או לקדם דינמיקות חיוביות אצל שוחרי הטוב שקיימים בצד השני, את היכולת הזו איבדנו. אגב, רק ככה אתה מגיע למסע ומתן, כל מסע ומתן היום, אתם יודעים את זה.
למה אתה חושב שאיבדנו? בסוף, לטווח ארוך, חומת מגן ומה שבאחריה, בסוף זה...
איבדנו היום, כי אנחנו 15 שנים עושים ההפך.
זה סוג של הצלחה, בסוף ביוש יש סוג של שקט, בוא נאמר ככה, אני חייב להגיד לך בזה, אני לא יודע איפה המצב יותר טוב, ביוש או בדרום הארץ היום, אתה יודע, איפה הביטחון יותר בטוח, אם ביוש או היום באזורים של הנגב, לפעמים אני מרגיש ביהודה ושומרון הרבה יותר בטוח מאשר בנגב.
גם בגליל לצערי.
אז יכול להיות שהסיפור של היוש לא כזה רע, נתנו שם חומת מגן, צהל שם בחוזקה, וזה עובד. שוב, בוא נאמר ככה, אם היינו עכשיו באמצע נורווגיה, אז מן הסתם זה יותר טוב, אבל במגבלות המיקום והשכונה, המצב שלנו ביוש יחסית טוב.
אז רגע, אני אשאל אותך במובן הזה של נדלן, היית בונה ביוש, או היית בונה עכשיו בצפון, או בדרום?
תראו,
אם אני מחברת
אני,
לעולמות התוכן של זאב
אייל. אם אני הייתי היועץ העסקי של כן? אייל ושל זאב, הייתי מבקש מהם לבנות את הנגב, ולבנות את הגליל, ולבנות את מרחב התפר, ולבנות את מסדרון אריאל, ואם יישאר להם כסף פנוי, את ביקת הירדן.
בסדר okay? הזה.
בסדר הזה, בסדר הזה.
הוא אמר ביקת הירדן לבנות, מישהו, אני חייב שמישהו יקליט את זה.
תוציאו טיזר לבנות בביקת הירדן.
אבל ביקת הירדן, בואו נחשוב על מודלים יותר חדשניים.
זה הוקלט,
כמובן, אתם יכולים להוציא דברים מהקשרם, אני תמיד אגיד שזה ב-AI עשו לי את זה.
לא,
שטח בי.
דיברנו קודם על איפה בעומק ההתפקחות שלי מהשביעי לאוקטובר, אני אגיד לך, אני גם בסוף, יש משהו בעולם המפאיני, כי דווקא אני בתור ילד שמאוד אהב את מדבר יהודה, אז דווקא יגאל אלון, הוא נגע בי מאוד מאוד חזק, בגלל העולם הארכיאולוגי שלו, והעולם שלו עם בר כוכבה, וכל העולם הזה תמיד מאוד 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 קסם לי, והרגשתי שאני גדל בצילו ובהשראתו. וגם אריק שרון ורבי נמשכים לעולם הזה. אני היום בגיל 52, מבין שהציונות הזאת שלהם, שהיא בזכותה אנחנו פה, חד משמעית אין שאלה, היא רק קונה לנו זמן. היא בחיים לא תקנה לנו פתרון. היא נותנת לנו זמן להחזיק מעמד מול לחץ של 1.2 מיליארד מוסלמים, שבגדול מעדיפים שלא תהיה פה. רוצים לדחוף אותך לים, כאילו באיזשהו מקום. אלא אם כן, תעשה איזה שינוי בנוכחות שלך בצורה עמוקה.
השינוי בנוכחות שלך פה צריך לבוא ממקום פנימי. וזה אין לנו בעברית את הצומוד של הערבים.
מה זה, מעניין אותי מה זה המילה הזאת?
צומוד זה
סבלנות.
העמידה הנחושה על הקרקע והזיקה שלך על הקרקע. אנחנו מקליטים,
אנחנו חייבים אותה, אתה מבין את זה.
אני גם לא מסכים איתך שאין לנו.
אנחנו חייבים אותה ויש לנו.
אבל לאייל יש, אייל חי את זה בכל רמה חבריו.
אייל יש את זה. עכשיו, הדבר המדהים, אפשר לזרוק פוליטיקה, כי אנחנו בפודקאסט פוליטי, הדבר המדהים זה העבודה שנותן נתניהו בשנים האחרונות, במיוחד בשנתיים האחרונות, נותן עבודה בלחבל בתפיסה הנוראית, החזקה הזו, בתפיסה הזו, שזה שלי. סיפור שאני מספר אותו, כי הוא סיפור משפחתי, אבא שלי מגיע בשנת 63 מארגנטינה, סטודנט צעיר לרפואה, אחיו הגדול כבר רופא בסורוקה, אז אחיו מגיע לחיפה לקחת אותו מהספינה, והם שני מדברים כל הדרך מחיפה לבאר שבע, והאח שלו מספר כמה חיים פה חרה, על כל 63, כן? כמה כל כך קשה פה וכל כך אי אפשר לחיות פה. אז כשמגיעים לבאר שבע, אז אבא שלי שואל אותו, אבל אם כל כך חרה, למה אתה רוצה שאני אבוא? אז דוד שלי נותן לו את המשפט שמגדיר אותנו כמשפחה, porque es nuestra mierda, כי זה החרה שלנו. אוקיי? וזה בעצם האתוס הציוני, זה שלי. עכשיו, בגלל שזה שלי, זה לא נתון למסע ומתן. מה נתון למסע ומתן? השימוש בנכס שהוא שלי. כי אם יש שכנים, אז נראה איזה הסדרים עושים איתם. ואם יש חרדים שרוצים לקחת ולרוקן לי את הנכס הזה מתוכן, ואם יש יריב לוינים שרוצים לרוקן לי את הנכס הזה מתוכן, אנחנו נלחם. הרבה מאוד בימין הישראלי טועים בקריאה של קפלן ושל המחנה הליברלי. בגלל שכאילו מוכנים לוותר, או מוכנים ללכת לפשרה טריטוריאלית, אז אנשים מייחסים לזה חוסר חיבור לציונות. לא, בגלל שאנחנו כל כך מחוברים, בגלל
לא,
ש...
אני מצטער, אני אגיד לך, אנחנו בהתנתקות לא אמרנו שנסרב לשרת בצבא, בשום, ומי שאמר, היינו מורדים לו את הראש, במקום.
בוודאי שאמרתם.
אני, מי שאמר, אבל אני אומר לך בסוף, לא נכון.
לא ראתם, אריאל דד אמר את זה ולא ראתם.
אני לא נכון.
אמרו את זה, אמרו את זה שאמרו.
אני לא יודע, אני אומר לך, אני מרגיש...
אני הייתי שם, אתה יודע כמה שפכו עליי כופרית.
לא, אבל אני באמת חושב שקפלן עברה קו אדום, שמיטב הבחורים שלנו, הטייסים והשייטים והמטכליסטים, הובילו איזה קו כזה שאמרו, אנחנו פה בתנאי.
לא, אף אחד לא אמר תנאי. ראית בשבעה באוקטובר, כולם הגיעו ללא תנאי.
אתה יודע, לי לא נעים להגיד, וזה כואב לי הלב, אם זה היה קורה ביצהר ואיתמר, היה בעיה, הבעיה קשה. אני אומר לך, מוטי, תהיה כנה עם עצמך, אתה נראה לי אדם, אתה נראה לי אדם, אתה תסתכל עליי ותגיד לי, אני לצערי, זה כואב לי מאוד הלב להגיד את זה, אבל אני יודע שאם זה היה קורה באזור חווארה, היה קשה לחבר'ה מהעמק חפר, להיכנס לג'יפ ולטוס. לטוס לעוטף, זה היה כמו לטוס לצפון תל אביב.
אייל, כולנו, גם עבדך הנאמן, שנים רבות של שירות מילואים, אני לא אשכח את חורף 91, שאנחנו מפלסים דרכנו בין המון זועם בצומת תפוח, להביא אספקה, כי החורף מאוד קשה של שלגים וכו'.
זוכר אותו, הייתי בסיני, שרת שלגים.
מפלסים דרכנו לאחת ההתנחלויות, וזורקים אלינו אבנים באחת ההתנחלויות, שם דאון... כן, דאון כביש...
כן, אני מאמין, אזור אלי שילו שם בטח ימינה.
למטה, כן. אז אל תתבלבלו, המסר של קפלן הוא היה מאוד פשוט, לא אשתוק כי ארצי שינתה את פניה. וכאשר החרדים אומרים, אנחנו נתגייס, כאילו נמות ולא נתגייס, הכרסום הנוראי הזה בדמוקרטיה, שמגיע מאהבת העם והארץ. זה מגיע משם.
אני לא מסכים.
אני גם לא מסכים, האמירה הזאת שמי שכן קפץ, לא קפץ, זה איך לקרוא לזה, נעשה חשבון מי קפץ, לא קפץ, העובדה שאנשים אמרו בשפה ברורה, בצורה מונית, שאין יותר צבא ואין יותר מודיעין, עזוב, זו אמירה שגם במילים יש כוח, והכוח של המילים האלה עשה פעולה, אנחנו לא נגיד את זה במפורש, אבל זה עשה פעולה. כשאתה אומר בצורה כל כך בוטה, בצורה כל כך המונית, שאין לך יותר צבא ואין לך מודיעין, האמירה הזאת של עצמה היא פעולה. האמירה הזאת עצמה היא פעולה.
זה יותר עמוק. אני התנגדתי מאוד לרפורמה במובן הזה של איך שעשו אותה. היא הייתה יכולה להיות מהפכה שקטה שמתרחשת מכוח של רוב דמוקרטי. יש פה איזה רוב דמוקרטי.
אבל הייתה, מה זאת אומרת?
לא, זה אני לא
הסכמתי. הייתה מרוב דמוקרטי.
אני חושב שאבל לא, עדיין...
זה שהצד השני לא קיבל את אחרת הבחירות. אני בעיניי זה בעיה של הצד השני.
אני חושב שהצד השני...
מה זה הצד השני עכשיו?
הצד השני, לא.
לא,
אנחנו
הגענו פה לרפורמה, לקפלן.
לא, זהו, הגענו לקפלן.
זה ידרדר, מהר.
מאוד מהר, אתם לא בונים בקפלן, אז בואו נחזיר אתכם רגע. הנה, אני אגיד ביקעה, איך אני מגייסת את זה? ואני אומרת, ביקעה, אפשר נדלקות לו העיניים. תגיד לי משהו שהיית עושה אחרת, אז, בשנות ה-90, שאולי מביא אותנו למקום אחר ממה שאנחנו עכשיו.
כן, וזו השאלה על מה שינה את ישיבה באוקטובר.
שטח בי.
בתוך תהליכי המסע ומתן, אחד הדברים שהיו בתחתית המגירה, היה כל הנושא של חינוך לשלום, או שינוי ספרי הלימוד, או דברים כאלה. באמת, לא התעסקנו בזה, לא ייחסנו לזה את החשיבות, זה לא היה גבוה בתיעדוף. היו דברים יותר חשובים, ביטחון, ירושלים, אפילו דברים שאצלכם מאוד מאוד משמעותיים, זה איכות הסביבה, זה האקולוגיה ביהודה ושומרון, הרי זה סכנה אקולוגית, אי הסדרה של
שפחים,
אי שיתוף השפחים ושריפות, מפגעי ריח,
ופחמים,
הרעלת האקוויפר, דברים שהם נוראים, אלה דברים שהיו הרבה יותר בסדר חשיבות מאשר החינוך ומערכת החינוך, ואמרנו, זה לא... זה בעצם הכפתור שאצלי לפחות, כאיש שמגדיר את עצמו שייך לגמרי למחנה השמאל, השמאל הציוני, השמאל הסוציאליסטי.
סוציאליסטי, מאיפה הבאת את זה עכשיו? מוטי, אבא תרחם, מאיפה זה? הסוציאליזם רק ב-120 מיליון איש, וכל מה שקיפלתי, אתה מכיר את החולצה הזאת? איך עכשיו שמאל? איך עכשיו סוציאליזם? מה הבאת לכם? אני הגעתי מרוסיה, איך סוציאליזם הבאתם לנו פה?
הסוציאליזם המעודכן, המעודכן. אוקיי, העדכוני גרסה. על הדבר הזה, אני חושב שזו הייתה טעות מאוד משמעותית, העובדה שלא ייחסנו חשיבות לתהליכי ההקצנה הנוראים, אצל הפלסטינים.
אני אענה לך באותו מטבע, אמרתי לפי דעתי אחת הטעויות הכי גדולות שאתם, אמרת קודם, אנחנו, אתם עשיתם, זה שנתתם למילה הדתה לחיות בקרבנו. ברגע שהפכתם כל פעולה, אתה מבין מה אני מתכוון? אני אומר לך, אני זה משגע.
אני מדבר אתכם מול הפלסטינים, אתה מדבר איתך פנימה?
אני מדבר שזה אותו דבר. החינוך, עזוב את החינוך של הפלסטינים, זה לא היה שום סיכוי חנך אותם. החינוך הוא קשור אלינו פנימה, ואחד הדברים אתה שואל אותי, זה שהפכו אירוע של איזה, לא יודע, אימא של שבת, אבא של שבת בגן לדים בתל אביב, לאירוע של הדתה, ונתנו לדתיים להתקומם, והחילונים כאילו נזעקו מהפנטיות, ולא אמרו, מה יש לכם, משוגעים, זה המסורת שלנו, זה לא קשור אליכם, זה לא נורמלי בעיני.
בוא, פה מה שנקרא, אתה...
אני נוגע
אתה, בין... לא, אתה לא יודע לאן אתה נכנס, כי אני לא נראה, אני לא נראה, אבל בצבא, כשהייתי מפקד סוללה, היו מביאים לנו שלב בטניקים, חבר'ה חרדים.
חרדים או חרדים,
הסדרניקים? חרדים, שבאים לחצי שנה, והיה לי אחד, בחור מדהים, שהוא תמיד היה מרגיש, הוא צריך להטיף, כי אני לכאורה חילוני. ואז יום אחד אנחנו במוצב בלבנון, הוא פותח את הדלת, היה איזה משהו, והוא רואה אותי, הוא רואה אותי עם תפילין.
יש מטה לא הלסת אותם.
אומר לי.
קלקלת לו הכל.
אבל כן, אמרתי לו, לא אגיד את השם שלו, כי אולי עוד מסתובב בקרבנו בעזרת השם. אמרתי לו, מה? אמרתי לך, אין לך מה לדבר איתי, אני יהודי יותר ממך.
אז, או לפחות, לא פחות?
יותר okay. ממך. Okay. אז ואז אחרי זה הוא אומר לי, למה אמרת יותר?
אוקיי, okay, למה אמרת
יותר? אמרתי לו, כי אני עושה כבר 3.5 שנים צבא, ויש לי עוד 1.5 שנים, ואתה בא עושה לנו סיבוב, ולאן אתה הולך אחר כך? על זה, ברוך השם, החיים שלנו בבית יהודי, לא דתי, ששומר קשרות, אוקיי? שהזיקה לדת וליהדות ולמסורת היא עמוקה והיא אמיתית, והיא לא נדרשת לכל
מיני... תמשיך לדבר, אני בטוח אני בבית שלי, רק שתדע.
לכן אני יודע מתי... אומרים אבא שבת, אמא שבת, מברכים, עושים קידוש בבית ספר בכיתה א' ב', ואני יודע מתי כל ספר מתמטיקה הוא כולו בעיות בקונסטרוקציה של בית מקדש. אוקיי? אפילו אצלכם בחברה אין בעיות הנדסיות כאלה שהכל קשור לשבת ויהדות. ואני יודע להסתכל על חוברת לכיתה א' או ב' או ג' שכל הילדים, הם עם כיפות והבנות עם חצאיות. בבתי ספר חילוניים לחלוטין. לא.
זה יש, גם עליי לא מקורא.
אז אני אומר, זו ההדתה. אני אומר, אנחנו היום,
לא לתת לתפילות יום כיפור להתקיים בתל אביב, זה, אתה אומר לי, זה חוברות עם ילדים עם כיפה?
לא. קודם כל, יש בתי כנסת. אתה רוצה תפילה במרחב הציבורי? לכולם. יש לי חבורה של חברים, שאני מאוד אוהב אותם, רובם, אנחנו יוצאים 3-4 פעמים בשנה, לסופי שבוע, נקרא חמשוש, רוב החבר'ה זה עולים חדשים ממדינות אנגלוסקסיות, שהגיעו בגיל מבוגר, והחליטו לחיות את לבנות חיים פה. אתה יודע איזה יופי של תפילות, הרבה שם שומרי שבת.
גם שומר שבת.
אתה יודע איזה יופי של תפילות בחוץ, אנחנו עושים את זה תמיד בכל מיני בתי ערכה, בקיבוצים, אתה יודע איזה יופי של תפילות, הילדים, אפילו הילדים שלי משתתפים, אבל אין הפרדה, ואין תגידו לבנות לא לבוא לפה, ותגידו לבנות לא לבוא לשם. היהדות היא כל כך מכילה, וכל כך מגוונת, ואני לא מוכן לקבל, שנושאי הדגל שלה במרחב הציבורי, יהיו אנשים שבהגדרה מסתכלים עליי כלא יהודי, או כפחות יהודי, וקופים עליי סט של ערכים, שלא בהכרח מצויים בתוך היהדות. אז בוא לדבר איתי על יהדות.
הוא דיבר בכלל על חינוך, של הפלסטינים.
אני דיברתי על הפלסטינים, אני רוצה לדבר איתי על היהודים.
אתה יודע מה, אני חייבת לשאול אותך, יכול להיות, לא מאחלת, שואלת, אם יהיה מדינת ישראל ויהודה, לפני שיהיה שתי מדינות לשני לאומים, אתה יודע, בכזה שיסוי ופערים.
לפני, אתם מכירים את התפיסה, את תוכנית של לימוד, נכון? יש לימוד, לימוד זה מרחב פגישה מדהים, התחיל באנגליה, יש לימוד UK, לימוד גרמניה, לימוד צרפת, לימוד מוסקווה, זה יומיים שלושה של המון המון תכנים יהודיים, מאוד מאוד מגוונים, היה לימוד תל אביב, לפני... 6-7 שנים, ורצו שאני אציג איזשהו תוכן. אז אמרתי, בוא נעשה סימולציה, מסע ומתן על עצמאות תל אביב. לפני 6-7 שנים. והיום כשבאים הפלסטינים ואומרים לי, are you supporter of two-state solution? אמרתי לו, no, I'm supporter of four-state solution. אוקיי? אז זה חוזר לשאלה של מה האנד גיים. יכול להיות שבעוד 150 שנה, יהיו פה קהילות.
פדרציות, כמו שדיברנו
עצמם. פדרציות. נכון? יהיה פדרציה כזו, לאומנית, משיחית, חילונית, ליברלית, ערבית, ערבית מעורבת. את חושב שהפלסטינים מרמלה אוהבים את הפלסטינים של גזה? הפערים ביניהם יותר גדולים מאשר תל אביב וירושלים.
שטח בי.
אז איפה לקנות נדלן?
מסקרת אותי שאלה, מוטי. באמת, אבל השורשים שלך, הם מגיעים עד אברהם אבינו באמת?
תראה, אני לא יודע, אברהם אבינו לא הסתובב בקישינב.
לא, לא, אני אומר בתודעה הדמיונית שלך. לא, לא, לא הגנטית עכשיו, אני מדבר איתך בתודעה הדמיונית, שאתה מסתכל, אתה אומר, השורשים שלי, עד לאן הם הולכים, או מאיפה הם מתחילים?
את השאלה זו שאלה יפה, ואני חייב לתת לך תשובה אמיתית. אני נתקעתי במרדכי היהודי.
וואלה.
למה? כי מרדכי מרדכי, והדבר הכי יפה, המשפט האחרון מגילת אסתר, ומרדכי היהודי...
רצוי לרוב אחיו.
אוהב שלום, ורצוי לרוב אחיו. זאת אומרת, אל תחפש קונצנזוס אצל כולם. רוב אחיו זה מספיק.
יפה מאוד. האמת שמרדכי היהודי זה חזק. זה אחד מהטובים.
רוב אחיו. טוב, זה נימה אופטימית, נכון?
לגמרי.
אז אנחנו נסיים בה. מוטי קריסטל, תודה רבה, מרדכי היהודי. אייל תורג'מן, זאב אפשטיין, כרגיל, סופר מעניין, ונדמה שלא כיסינו כלום. אז נשאיר גם לפעם הבאה. תודה רבה שהייתם איתנו, בשורות טובות.
שטח בי, עם כל מה שלא ידעתם על נדלן ביהודה ושומרון. בהגשת מרב מילר, זאב אפשטיין ואייל תורג'מן. הפודקאסטים של 103 FM.